אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כמעט לא מעסיק אותי העניין האמוני. אני מאוד עסוק בסיפור ההלכתי, והאמונה היא טבעית לי, ואני אגיד את הדברים הכי קלישאתיים. אני לא חושב, יש לי קריקטורה, הדבר היחיד שיש לי בסטודיו, שהוא לא של הסטודיו, הוא קריקטורה מהניו יורקר, שבו האלוהים עומד עם המלאכים מענן, ומסתכל למטה ועל כדור הארץ, ואומר, I think I'm starting to prefer the ones that don't believe in me.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים להסקט הנני, שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. היום אני מארחת את דוב אברמסון. ברוך הבא דוב.
ברוכים הנמצאים וברוכות הנמצאות.
תודה שבאת. דוב אברמסון הוא מעצב ואומן ישראלי. עלה לארץ בגיל 7.5 מפרוור ניו יורקי לערד בישראל. בוגר לימודי תקשורת חזותית בבצלאל. הקים את הסטודיו שלו בירושלים בסמוך לסיום לימודיו. כיום פועלים ופועלות בו כ-15 מעצבים ומעצבות. אני זכיתי להכיר את דוב כעמית בתוכנית מנהיגות בתרבות יהודית של מכון מנדל. שלום דוב.
שלום
שלום. תודה שאתה פה. אנחנו תמיד בינני, כמו שאולי קצת שמעת, וגם היום נתחיל בלימוד קצר של טקסט, וגם היום נתנו לך כאורח לבחור את הטקסט, שזאת זכות בשבילי לטייל בין כל מיני מקורות. ובחרת טקסט נהדר, אני רוצה לומר שמאוד נהניתי לקרוא אותו. בוא נקרא אותו פעם אחת ביחד.
בשמחה רבה.
רק בוא נגיד מאיפה זה.
הטקסט הזה הוא המשנה השנייה בפרק השביעי של מסכת שבת.
תלמוד בבלי, או משנה.
נכון, זה משנה.
משנה שבת, פרק ז', משנה ב'. בבקשה.
אבות מלאכות 40 חסר אחת. הזורע והחורש והקוצר. והמאמר, הדש והזורע. הבורר, התוכן והמרקד, והלש והאופה, הגוזז את הצמר, המלבנו והמנפצו והצובעו, והטובה והמסך, והעושה שני בתי נירין, והאורג שני חוטין והפוצע שני חוטין, הקושר והמתיר, והתופר שתי תפירות, הקורע על מנת לתפור שתי תפירות, הצד צבי, השוחתו והמפשיטו, המולכו והמעבד את אורו, והמוחקו והמחתכו, הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, הבונה והסותר, המחבא והמבעיר, המכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות. הרי אלו אבות מלאכות 40 חסר אחת.
שער כוח, זה פשוט מקסים, נכון? מבחינת העברית, אם הייתי רואה את זה במוסף לספרות של הארץ, והייתי חושבת מי המשורר המדהים שכתב את זה, וגם מה שתמיד מפעים אותי במשנה, כמה הרבה מילים מדויקות יש להם לפעולות שאנחנו בדרך כלל, כמו שאומר השיר המפורסם, עשיתי. עשיתי את הודו, עשיתי... הכל כאן זה עשיתי, נכון? מעניין אותי להשוות איתנו באולפן ולאנשים שמקשיבים בבית, מה זוכרים מהרשימה הזאת? מותר לי לשאול פה באולפן? אתם זוכרות איזושהי פעולה? שחיטה? הצד את הצבי והשוחתו מעניין, שזה מה שנשאר. אבל אפילו בשחיטת בהמה, יש המון מילים, שוחתו ומפשיטו ומולכו ומאבד את אורו, ומוחקו ומחתכו. כל כך הרבה משימות של קצב או של שוחט. אז קודם כל, נהדר, הבחירה הזאת נהדרת, ואני יודעת שעשית גם עבודת אומנות על הטקסט הזה, אבל איך בכלל הגעת אליו? כלומר, איך הוא תפס אותך?
אני מאוד אוהב רשימות. והמשנה הזאת היא הרשימה האולטימטיבית. היא רשימה שמהממת אותי מכל כך הרבה סיבות שונות. היא רשימה מאוד הלכתית.
רק שנייה, אתה יודע, על רשימות אני עוד רוצה לומר. אתה יודע שלמדנו פה באלמה לפני המון המון שנים, בשיעור קרוא וכתוב קראו לו, אני ממש זוכרת את הפנים של המורה, שהוא אמר שהטקסט הראשון בעולם שבני אדם כתבו, היה רשימה. מעניין, תגיד עוד משהו על מה זה רשימה.
הרבה מהעבודות שלי בעצם הן עשויות מרשימות. יש לי עבודה על תרי"ג מצוות, שזה רשימה של כל המצוות בתורה. ששת סדרי משנה הן רשימה. אפילו...
האושפיזות הן רשימה.
לנו, לי כמעצב מאוד נוח לעבוד עם איזשהו שלד ואיזושהי סדרה. אנחנו מאוד מאוד אוהבים סדרות מעצבים. זה מאפשר לנו לעשות וריאציות על אותו נושא, ולהראות יכולות עיצוביות, ובעצם גם להראות אפשרויות, תמונות, מבחינת המהות של הדבר, באמצעות סדרה. אז זאת
אבל
סדרה...
לפני שהיית מעצב, כשהיית ילד שלמד בבית ספר, אתה... הייתה לך רגישות לרשימות האלה?
ודאי, זה מה שהייתי עושה. אני למדתי בעל פה את כל 40 נשיאי ארצות... אז היה 40, לכן אני כבר 40, כי זה היה רגן, היה נדמה לי 40. היה לנו World Book בבית, אנציקלופדיה, ושיננתי את כל השמות של הנשיא ארצות הברית, ולמדתי לעשות את, לעשות את החתימות שלהם. וואו. היה בתוך האנציקלופדיה דוגמת חתימה, וואו. והייתי יושב ובוחן את עצמי, אם אני מצליח, לא חשבתי על זה אגב 30 שנה עכשוות, אבל הייתי בוחן את עצמי, אם אני זוכר את הסדר של הנשיאים, ואת כתב ידם, שזה מדהים. בעצם מחבר שתי אהבות גדולות מאוד שלי, רישום
וחזותי. מדהים, ונשמע לי התחלה של עבודה כן. חדשה, אבל איפה למדת 40 חסר אחת? אני גדלתי... עד בגרות ולא ראיתי את זה אף פעם. למדת בבית ספר יהודי או בסנדיי סקול?
אני בארצות הברית הייתי בגיל עד רק עד כיתה ב'. כן. למדתי בדיי סקול מה שנקרא. אבל בבית היה מאוד חזק הכל. לימוד תורה היה בעצם מה זה הבית שלנו נסוב על טקסטים.
אז רשימות כאלה, כלומר, העין הזאת שלך אומנותית שרואה את המלאכות שאסורות בשבת, 40 חסר אחת, 39 סוגי עבודות שאסור לעשות בשבת, כרשימה עם פוטנציאל אמנותי, מתי, כלומר, כבר כנער, ילד, אדם צעיר, ראית את היופי הזה, או שאחר כך כמעצב פתאום?
כבר כצעיר שהיגר מניו יורק לערד, והייתי קצת ילד כפות, ההתמודדות שלי עם זה הייתה דרך בדיוק הדברים האלה. הייתי יושב בספרייה הביתית, שהיא בעיקרה ספרייה תורנית, אבל לא רק, פותח למשל את ספר החינוך, רואה את הרשימות האלה שיש בתוכן העניינים של ספר החינוך, את כל הרשימות של תרי"ג המצוות, ואומר, פה צריך לעשות עם זה משהו, צריך להראות את זה אחרת. היה לי כל מיני רעיונות עם זה, אני חושב בערך מגיל 9-10, איך אני רוצה להראות את הדברים האלה.
מדהים.
אחר כך כשהגעתנו לירושלים, ואימי הייתה ספרנית במכללה שלימדו עיצוב גרפי, הבנתי שיש באמת מקצוע כזה, שבו אתה גם מצייר, אתה גם יוצר חזותית, ואתה גם מעביר מסר. אתה לוקח את העניין הטקסטואלי, יחד עם העניין החזותי, ואומר משהו שלישי. ומגיל 14-15 ידעתי שבזה אני רוצה לעשות.
מעניין נורא, כי בעצם, כדי לחשוב על זה עיצובית, עושים רוורס מהמובן... המובן הראשון זה, אוי, זה אסור לעשות, זה אסור לעשות. נורא מעניין, אותי תפס, התופר שתי תפירות.
כן.
כאילו, אם במקרה, בטעות, השחלתי כזה של אורנים, שהיינו עושים מהם כן. קישוטים, אבל שתי תפירות כבר מעיד על כוונה, אז מהמחשבה העניינית של עשיתי או לא עשיתי, עשית רוורס, וראית את זה אסתטית? ואמרת, אני יכול לעשות עם זה דבר חדש. אני פשוט מתפעלת.
אבל גם הצד הלשוני מתפעלת. פה, זה, הצד הלשוני פה זה מה שתפס אותי. כי כמי שהיה צריך ללמוד עברית תוך שבועיים כדי שלא יקפקפו אותי, אז השליטה שלי או הרצון שלי לשלוט בעברית ולהבין את הדקויות בעברית הייתה מאוד מאוד חזקה אצלי. זה היה מין יצר הישרדות. אז כשאני רואה רשימה כזאת בפעם הראשונה שאני לומד את זה, אני חושב אולי בכיתה ו' או כיתה ז', אני מדמיין אנשים. זה כמו קלפי טארוט, אז היה קאביג' פאץ' קידס, יש פה איזה כושר, יש פה איזה מנפץ, יש פה איזה מבעיר, יש פה מישהו שמחבא. זה לא פעול רק פעולות, זה הבינוני פועל שהוא יכול להיות גם המקצוע, למרות שיש מקצוע, יש משקל אחר לבעלי מקצוע.
מקסים,
אבל אני מדמיין אנשים, אני אומר יש מישהו שהוא ההורג, הוא ההורגת, יש מישהו שהוא התוכן. ואז כשאתה מתבגר ואתה אומר, בדיוק, ואתה אומר, רגע, התוכן זה גם מישהו שתוכן בלימודים, זה גם מישהו שתוכן שמירה בצבא, מי זה התוכן הזה? אני רוצה לתת לו פנים.
נורא מעניין אבל שאתה בא מניו יורק, באמת, עם כל הכבוד לכל העולם, הפופיק של העולם, המקום הכי עשיר, תרבותית, רק עוברים ברחוב, רואים... לערד, שהיא באמת גם הייתה מקום נורא יפה, ונבנתה כאנשים אידיאליסטים, ומדבר, ואוויר טוב, אבל זה כל כך פריפריאלי, גיאוגרפית.
זה היה כפה מאוד גדולה, אבל בדיעבד זו הייתה התנועה המשמעותית ביותר, אמנם תנועה מטלטלת, אבל התנועה המשמעותית ביותר שהשפיעה על הזהות שלי כיהודי, כישראלי, וגם בוודאי כיוצר. בזמן אמת, בריל טיים, זה לא היה לגמרי פשוט, אבל ההיכרות הזאת עם החברה הישראלית שאיננה רק ירושלים, תל אביב, בעיקר למשפחה אנגלוסקסית שמגיעה, ובדרך כלל הדיפולט שלה היא להגיע לירושלים ולהרגיש בנוח, להגיע למקום כזה שמאתגר את כל ההיבטים, עד כדי ההיבטים של אנטי-דתיות. הורים שלי אחרי 2000 שנות מרגישים שהם עשו את המעשה החלוצי ביותר האפשרי, להגיע למדבר ולהפריח את השממה, ומושכים לי בציציות בבריכה, וגונבים לי אותם ורצים איתם ומחביאים לי אותם. והתחושה הזאת הייתה מאוד מאוד לא פשוטה עבור כולנו, אבל אני חושב שדרכה הבנתי הרבה על הזהות שלי, על האתגרים האלה שטלטלה כזאת יכולה גם לזמן.
וואו, אנחנו הרווחנו מהטלטלה הזאת, אבל רק עוד שנייה של תענוג מאושר העברית, וכמה שהיא לא מנוצלת.
נכון.
נכון? ודווקא לא עברית של משוררים, של להגיד את הדקויות של האוויר הטהור, אלא להגיד פעולות של אנשים עובדים.
זה פעולות וזה איסורים, רות. אני חושב שזה מה שמקופל פה עבורי, כאדם שכל הזמן בוחן את הגבולות של האסור והמותר, של הקודש וחול, שזה למעשה מה שאני עושה, משתדל לעשות בכל הקריירה שלי, בכל היצירה שלי. זו רשימה של איסורים, זו רשימה של דברים שאסור לעשות בשבת, שהם מרכיבים את האיסור הגדול שלא תעשה כל מלאכה. חז"ל פה במשנה נצטרכו לפרט מה זה, מה זה לא תעשה כל מלאכה. ובחברה החקלאית אלה היו המלאכות, ולכן תמון בתוך זה עבורי לא רק הסיפור העברי והסיפור החזותי, תמון פה בעצם הכוח העצום שיש לדינמיות של ההלכה על פי הזמן. ודווקא לקחת את הטקסט הכי קנוני של איסורי שבת המובהקים, בעצם מתחבאת פה אמירה שאומרת, אלה האיסורים שהיו נכונים לאותו זמן, היום אם היינו רוצים לעשות אקסונומיה של האיסורים, מן הסתם זה היה לא לנסוע ברכב, לא להדליק את הטלפון.
לא, תגיד פעולות, לא, כן, תגיד פעולות מדויקות בתוך המחשב שלא לעשות.
נכון,
לא לעשות סקרול,
נכון, המחבא, הגולל, נכון, הגולל, המדליק, לגמרי, כן, ממש ככה.
אני לא באה מתרבות יהודית של איסור והיתר, אז אני דווקא באמת גדלתי בתפיסה ששבת זה לא תעשה כל מלאכה, משהו בשבילך מלאכה. כלומר, בשבילנו ללכת לים ולשחות, ולהיות עם הילדים ולהיות עם המשפחה, ולנסוע למוזיאון ולהיות בטבע, זה לא מלאכה. אז כאן באמת חז"ל לא השאירו הרבה לפרשנות, ואמרו את הדברים. דרך אגב, אני בדרך כלל בשבתות לא זורעת, חורשת, קוצרת, מאמרת, דשה, זורה ובוררת וטוחנת, אז יכול להיות שמרוב שזה מדויק, כמו בחוזים, זה כל כך מדויק שכל הדברים האחרים מותר לי. כלומר, לא כתוב שאסור לנהוג.
אני חושב שזו בדיוק הנקודה פה, ואני רואה בטקסט הזה בדיוק את הדבר הזה. אגב, שחז"ל גם תרחו, וזה היופי של תרבות יהודית, שעובדת גם אחורה וגם קדימה. הם תרחו מאוד בתלמוד לתלות את העבודות האלה בעבודות שהיו כרוכות בבניית המשכן. כל המלאכות האלה, יש פירוט למה הן אסורות, כי במשכן היה צריך לארוג את אורות האלים המאודמים, וזה נפלא, כי זה גם נפלא, וזה גם אומר לנו שבעצם יש תמיד ניסיון להגיד, זה לא אנחנו המצאנו עכשיו שאסור לגזוז את הצון, כי זה מה שהולך היום. בעצם זה קשור למה שבני ישראל במדבר, אבל זה עובד גם קדימה. האיסורים האלה, יש להם תולדות, יש מנגנון בתוך ההלכה שאומרת, אוקיי, עכשיו הגוזז את הצמר, יש אנשים שלא מסתרקים בשבת במברשות מסוימות או במסרקים מסוימים, כי הם תולשים את השיער, זה תולדה. עכשיו, על זה אפשר, פה בדיוק נכנס לדואליות, מצד אחד, וואו, זה ממש יפה, מצד שני, מה? זה לא לזה התכוון, כן. אולי לא נראה לי שלא תעשה כל מלאכה התכוון לאל תסתרק בשבת, והמתח הזה זה המתח שאני מנסה כל הזמן להחזיק בה, גם כיהודי וגם כיוצר.
כיהודייה לא הלכתית, אני מוכרחה לומר, אני משערת שהרבה אנשים שמקשיבים לנו, זה מקסים וזה מטורף לגמרי. כלומר, לעשות מלאכות מדויקות ותולדות של מלאכות מדויקות, כלומר, שאין לך רגע של חיים לא מודעים. אתה לא יכול פשוט לקום שבת, לאכול בורקה עם ערק וביצה קשה, וליהנות מהחיים, כמו שאבא שלי היה קם בשבת, אלא אולי בורקה זה בורר, אולי לקלף אותה זה מפוצץ. תודה רבה שהבאת את זה, אפילו לתוך המודעות שלנו, זה כל כך יפה, ויש כאן איזה כאב לעשות איתך פודקאסט שהוא לא חזותי.
כן. כן, גם אני חשבתי על זה מראש, כמה זה מוזר לדבר על יצירה חזותית.
אז אנחנו רק נזמין את המאזינות והמאזינים שלנו לראות את הדברים. יש לכם גם אתר אינטרנט.
עכשיו נמצוא אותנו בקלות.
איך קוראים לו?
לפי השם, פשוט דוב אברמסון בגוגל. גוגל יודע לעשות את העבודה.
אבל זה תענוג לחשוב על המנפץ והצבי הזה וכולם, ואחר כך לראות מה עשית. תספר רגע על הפרויקט האומנותי העיצובי שעשית עם הפעולות.
אז בדיוק מהנקודה הזאת, הזמנתי 13 מהעירים ומהעירות, חלקם מהצוות הסטודיו שלנו, חלקם ידידי הסטודיו, לעשות פרשנות פתוחה לחלוטין ל-39 אבות המלאכה, ל-39 אבות המלאכה האלה. לראות את הרשימה הזאת, ומה שיוצא, תעשו.
בעצם, אבל יצרת קלפי, איך אמרת קודם? קלפי?
כמו קלפי טארות.
טארות כאלו? כן. כלומר, הטובה, המנפץ.
כן. אבל מה שאנשים עשו עם זה, למשל, מאייר בשם נדב יהל, לקח את המנפץ, למנפצת את תקרת הזכוכית. הוא עשה אשת עסקים. ואני חושב שזה בדיוק ההזמנה בסוג הזה של רשימה, להגיד, עכשיו, ב-2023, מי בעלי המלאכה? מה העיסוק שלנו? במה אנחנו עוסקים? כן קשור לשבת, לא קשור לשבת. אנשים עשו דברים נפלאים. וכמו תמיד, מה שמעיין הרבה פעמים, זה שמי שהרגיש בבית בתוך הטקסט הזה יותר, החבר'ה שבאים עם רקע טקסטואלי כזה, הרגישו יותר חופשים לפעמים, מאלה שפוגשים את זה פעם ראשונה. שזה גם תופעה מאוד מאוד מעניינת בתרבות יהודית וישראל.
אני שמעתי אותך אומר את זה, זאת אבל תופעה פשוט מחמת זה שלא הייתה להם חשיפה על הרשימה הזאת במושב בחיים הטבעי שלה, ופעם ראשונה שרואים אותה ואומרים, תציירו את זה, אז מציירים את זה. אבל החוויה שלי בבתי מדרש יוצרים פה באלמה, היא שברגע שמעמידים רשימה כזאת בפני אומנים, ופשוט מסבירים אותה מילולית, אנחנו באמת תולדה של מערכת חינוך שהמעיטה מאוד בלימודי טקסטים רבניים, והטקסט הזה כמשנה הוא טקסט רבני, אז אני באמת לא פגשתי אותו בבית ספר. אבל האמונה שלנו פה באלמה היא שלהיות שרויים בתוך הטקסטים האלה, בלי תביעה, תעשה, לא תעשה, בשבת, אלא פשוט, תסתכלו איזה יופי זה בעברית, ובלי לטבוע מהם יד, יאללה, לכו עכשיו לצייר, אלא לתת לזה להיכנס אל תוך האמנות שלהם, אתה בטח ראית, הקירות פה מלאים, כל מיני תגובות, לא ישירות, אבל אני כן הבאתי לך תגובה ישירה, שהטקסט שלך העלה בי, והוא המדרש החילוני של חיים נחמן ביאליק, על תפילת ברכת המזון.
אני לא מכיר, זה לא המסורה שלי, מה שלי כאן.
לא, אני חושבת שאתה תכיר
אולי,
בעל פה.
אני
אקרא את השיר. מי יצילנו מרעב? מי יכילנו לחם רב? ומי ישקנו כוס חלב? למי תודה? למי ברכה?
לעבודה ולמלאכה.
נכון. מי ייתן לנו כסות בקור, או נגיד את זה בביאליקית, מי ייתן לנו כסות בקור, ומי בחושך ייתן אור, מי יעל מים מן הבור, למי תודה, למי ברכה.
לעבודה,
לעבודה ולמלאכה. ומי נטע עצים בגן, לפרי ולצל, קולמין וזן, ובשדות זרד הגן, למי תודה, למי ברכה, לעבודה ולמלאכה. והוא מחריף, זה כסיפור, כשיר ילדים, זה תמיד הדבר הנועז ביותר, לכתוב כתב כפירה כזה. מי הכין לנו פינת גג, גדר לגן, לכרם סייג, ומי טרח, ומי דאג, לכבוד שבת, לכבוד החג, למי תודה, למי ברכה, לעבודה ולמלאכה. על כן נעבוד, על כן נעמול, תמיד, בכל ימי החול, כבד העול, נעים העול, ובעת הפנאי נשיר בכל, שירי תודה, שירי ברכה, לעבודה ולמלאכה. אני מרגישה
זה מקסים.
נכון, שלאוזן שמכירה את ברכת המזון, ובסוף הוא אומר שירי ברכה. אני לא כותב ברכה, אני כותב שיר ברכה, אבל למי שצריך להודות, זה לא רק לקדוש ברוך הוא, וכאן בכלל הוא לא מודה לאל, אלא הוא מודה לעבודה ולמלאכה, ואפילו לא לגוזם, מי שהכין פינת גג, ומי שעשה לכרם סייג, אלא לעבודה עצמה, ליכולת האנושית ליצור, ליכולת האנושית לשנות את המציאות, לבנות תרבות, נכון? זה ממש מקסים.
לפרויקט הזה באמת קראנו למלאכה.
באמת?
כן.
בגלל ביאליק?
בהד, אני שוב, זה בשבילי, זה לא, יש את המקום שהוא הפלסטלינה שלנו, שזה המשנה, וביאליק זה בתודעה, in the back of my mind. אז היה לי בראש את לעבודה ולמלאכה. אני לא חושב שאפילו ידעתי להגיד שזה ביאליק.
מעניין. אז בעצם הפרויקטים שלנו נוגעים, הפרויקט של ההתחדשות היהודית ואלמה בתוכם, ובתי מדרש יוצרים עוד יותר קרובים בתוכם, להביא את הקאנון היהודי כוורקשופ, כשופ גדול, כמו שלומדים נגרים, ארכיטקטים, לעבוד בחומרים.
אני קורא לזה הקטלוג היהודי הגדול. אני ניגש לקטלוג היהודי הגדול, בורר ממנו משהו, אפרופו הבורר, ומוצא ממנו משהו שאני רוצה להפוך בו.
כן.
שמעתי בעבר גם פה פרק שמישהי דיברה על פלסטלינה. כן. זה גם ביטוי שזה משהו לשחק בו.
כן. אני אומרת תמיד לעמיתים שלנו, כשהם באים ללמוד לבית מדרש, אני אומרת שצריך לבוא בבגדי עבודה כמו ששולחים ילדים לגן. שמותר להתלכלך, מותר לטעות, מותר לעשות טיוטות, מותר לשחק באמת בכל מה שאתה קורא, הקטלוג, הקוביות, כן. הפלסטלינה, כן. ואחר כך כבר אתה תשייף את זה ותנקה את זה להיות היצירה השלמה שלך, אבל במקום שאני מרגישה שאנחנו שותפים, למרות שאתה גדלת בניו יורק ובערד ואני פה בתל אביב, שהרגשתי שבגן שלנו היה מעט מדי חומרי יצירה, יהודיים, קנונים, ואולי במקומות אחרים שהיו המון חומרי יצירה, היה מעט מדי חופש לשחק איתם, ולטעות איתם, ולנסות כל מיני דברים. אז אתה בעצם מזמין אומנים יחד איתך אל תוך הרשימות, ואנחנו באותו אופן מנסים להשרות אותם בתוך החומרים. אז שירי תודה, שירי ברכה, גם נורא יפה, כבד העול, נעים העול. כלומר, זה לא רק עונש בזיעת אפיך תאכל לחם, אלא זה כבד, אבל זה נעים. ובעת הפנאי, גם הוא אומר, נעבוד ונעמול תמיד בכל ימי החול. הוא לא אומר לעבוד בשבת. זאת חילוניות נורא מעניינת. לא, הוא היה אדם שומר שבת, אבל שבת כזאת, לעבודה ולמלאכה. אז אם כבר מדברים על מלאכות השבת, אני סקרנית, איזה מין שבת יש בבית שלך? באיזה שבת גדלת? איזה שבת הצבתם אשתך ואתה?
שבת. שבת זה קטע. שבת היה, אני חושב, אחד הדברים שלקח לי הכי הרבה זמן להיות איתם שלמים בזהות היהודית שלי ובפרקטיקה אפילו, הייתי אומר שלי. אני אדם שמאוד אוהב להתפלל ומאוד אוהב ללמוד. ולכן שני שליש מה-requirements להיות יהודי אורתודוקסי כמו שצריך.
בקלות.
אז באים לי בקלות ובאהבה. הצד ההלכתי, הצד האיסורי, הצד המרשה לעצמי אפילו להגיד אולי הממשטר, או שמרגיש כמו משטור, הוא הצד שמאוד קשה לי. אני חושב שזה מגיע ממקום ילדי קצת, של תנו לי לעשות מה שאני רוצה, ומאותו מקום גם מגיע הרצון שלי ליצור, בדיוק כמו שאת תיארת, לבוא ולשחק בקוביות, אף אחד לא יגיד, אני רוצה, זה הקוביות שלי, אני יכול לשחק איתם איך שאני רוצה, אף אחד לא יגיד.
זה נורא מעניין שראית.
גם זוגתי אומרת שאני נורא ילדי בקטע, אז אני הבנו, אתה תעשה מה שאתה רוצה.
זה מעניין שראינו את הרשימה, אני ראיתי רשימה של דברים לעשות, ואתה ראית הרשימה של איסורים, כי גדלת בעולם שיש בו בכלל.
אני יכול לספר שעד היום מרבית חבריי, החברים שנפגשים איתם הם הלכתיים, הם יהודים הלכתיים, ומקרה קלאסי, תמונה קלאסית שאנחנו יושבים בארוחת ליל שבת אצלם נגיד בבית, הכל על טהרת, גם הכשרות וגם שמירת השבת, ואז יש זבוב על השולחן, ובעלת הבית, שאישה דתייה עם כיסוי ראש, לוקחת את הכוס מהשולחן והופכת אותו על הזבוב כדי לתפוס אותו, ואני אומר לה, את נורמלית, זה צד, זה דאורייטה, זה אחד מ-30, מה את עושה? עכשיו אני הגעתי לשם באוטו, אני לא הלכתי לתפילה, אבל אני, החושים שלי, האנטנות שלי לדברים האלה, הם מטורפים. זה ברור מאליו שאני הדוס במרכאות, סליחה על המילה שאני, אגב, מאז ערד לא משתמש בה.
בלי להעליב את עצמך.
ככה היו אומרים לי, באמת, כאלבון, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל בהקשר הזה של החברים, ברור שאני הסמן הלכתי, שואלים אותי, רגע, אז מה אפתר, כאילו, אם שואלים אותי, רגע, אז מה, גם בסטודיו שלי, עובדים שהם עם ציציות בחוץ, עשויים לשאול אותי, רגע, הדבר הזה, ואז אני שולף להם ואומר, זה מין, אני קורא לזה, אני מחובר באבותות של מתח ואהבה לסיפור הזה.
כן. אתה גם לא יכול לשכוח מה שאתה זוכר.
לא.
יש לך שם איזה מתנת זיכרון מיוחדת מ-40 הנשיאים.
כן, ברוך השם, יש לי עניין עם זיכרון, יש לי עניין עם בקיאות, יש לי עניין עם לזכור המון המון פרטים.
תגיד משהו על זה, כי אני בתקופת אובדן הזיכרון המוחלט. זה דבר שאתה מתאמץ בשבילו, זו מתנת שמיים שלך.
זה, נולדתי עם זה, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה מגיע, אני לא רוצה גם להתהדר בזה יותר מדי, גם היום גם אני, הקצב קצת מועט, אבל בגדול אני לא שוכח לא שם ולא פרצוף של אדם שאני מכיר. זה כבר קצת מחליד, בכל זאת אני עוד שבוע בן 48, אבל אני נוטה לזכור פרטים, אני חושב שזה מגיע מכל מיני מקומות, אבל אני מפנים, זה גם היה אגב, נדמה לי מההישרדות בערד, זאת אומרת, זכרתי את כל הילדים, מי הם, מה הם, אחד הדברים שעשיתי בערד, בתוך הכיתה ציירתי את כל הילדים בכיתה כחיות בחווה. זה שדומה לחזיר, זה שדומה לתחנה, הזכיר לי, לא יודע מה, שור, והמורה תפסה את זה, והיא הזמינה את אמא שלי לשיחה, היא נזפה בי, אמרה, איך אתה עושה דבר כזה, איך אתה מצמצמת, איך אתה קריקטורות כאלה של הילדים. עכשיו, אני הייתי שלושה חודשים, הייתי בארץ חדשה לגמרי, לא מדבר את השפה.
ומאיזה מעשה יצירתי ויפה, חופשי.
אז אמא שלי, שזה מהדור שלא היה, הדיפולט לא היה להגן על הילד בפני המורה, הדיפולט היה להגן על המורה, להיות עם המורה, אמא שלי אמרה, תראה איזה יופי הוא עושה. אבל אז הקטע הזה של לזכור וכל הזמן לאגור מידע, כל הזמן. כל הזמן לאגור מידע, אני חושב, אני סוכן מוסד מבוזבז מאוד, אבל זה גם, יש לזה שני צדדים, יש לזה גם צד שיש דברים שאתה רוצה לשכוח, אתה לא הכל אתה רוצה תמיד לזכור, אני עשוי להיות בתור בדואר, ולראות מישהו שלמד שלוש שנים מעליי בישיבה, ואני יודע בדיוק איך קוראים לו, וזה freak people out, כאילו הם לא אוהבים את זה שזה.
הוא לא זוכר את עצמו. אני סקרנית מאוד למעבר הזה, שאני משארת, שמתוך הכאבים שלו גם, וגם היופי שלו, מאוד ייצב אותך. המהלך הזה, אמריקה, ערד, ישיבה תיכונית, הסדר, צבא, בצלאל. כן. אז אתה באמת דרך כן. של כל הישראליות. תספר קצת.
כן, בהחלט, הטלטלה השנייה באמת הגדולה, שאני מזכיר אחרי ניו יורק לערד, הוא בהחלט ישיבה דרך הצבא לבצלאל. ואני חושב שהתגלית הכי גדולה, ויסלחו לי כל חברה מכל הקשת, שהגעתי בישיבת הסדר הייתי תקופה קצרה ולא תקופה פשוטה, בעצם שם הדיסוננס התחיל קצת לפני זה, אבל ההבנה אצלי שאני לא יכול להיות באוהלה של תורה, גם אצלי זה היה עניין חזותי, הייתה, אני עושה פה עכשיו מין תנועה של חצי גורן עם האצבע, הישיבה הייתה מין חצי גורן.
ישיבת הסבר, אני רק אסביר בחילונית, זו ישיבה של הציונות הדתית של התקופה, שגם עושה צבא, לא שלוש שנים, אבל תקופה משמעותית, וגם בין תקופות הצבא עושים תקופות לימוד בישיבה. אז בהתחלה נמצאים איזה שנה בישיבה, ואז צבא, ושישיבה, צבא.
נכון, אז את השנה הראשונה עשיתי בישיבה, והישיבה היא הייתה בחצי גורן.
באיזה כזה, מקום היה מרוחק כזה?
לא כל כך מרוחק, אבל על הר אני לא רוצה לציין כן. בדיוק איפה. והיה שם חדר אוכל, פנימיה, ובית מדרש, שזה בעצם המרכיבים. אבל כל הזמן הרגיש לי שבטח יש משהו גם בצד השני של המעגל הזה. והייתי הולך ופיזית מרגיש שחסר לי משהו. והייתי מסתובב ואומר, לא רגע, בית מדרש, פנימיה, חדר אוכל, בית מדרש, פנימיה. אני לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו רק בשביל בית מדרש, פנימיה, ואוכל, בשביל שינה, לאכול וללמוד. אין מצב שיש את כל היופי הזה, וכל התרבות הזאת, וכל הדברים שקורים בעולם, ואני צריך, שוב, בתפיסה שלי, לצמצם את זה לזה.
בעצם, רק שנייה, זה דבר נורא יפה שאתה מספר, ואני יכולה להזדהות איתך כחיילת שמגיעה לגדוד בשריון, אבל מה זה הבניין החסר? מה בעצם היה לך חסר?
הבניין החסר הוא ליטרלי כל השאר. הוא ליטרלי כל השאר. לנו אמרו בישיבה, היה רב שהיה נחשב יען ומגניב, כי הוא היה עם ג'ינס ובלי זקן, אז חשבנו שהוא המגניב, והוא זה שאמר לנו, חברים, ישיבה זה אשל. אוכל, שינה ולימוד תורה. אתם רוצים לנגן, אתם רוצים לעשות, לצייר, זה בבין הזמנים, זה בתקופות שבין. עכשיו, כמובן שדברים השתנו, ויש ישיבות מכל הסוגים, וכנראה שבחרתי את הישיבה הלא נכונה.
לא, אתה מספר רק על החוויה שלך, אתה לא אחראי עכשיו על כולה.
אבל זאת, ואמרתי, וואו, זה לא אני, אין מצב. וחזרתי הביתה בערב הראשון, אחרי הסדר לילה הראשון, בוכה להורים שלי, וכבר הייתי בפנימיה וישיבה תיכונית, זה לא היה עניין של לא להיות בבית. אמרתי, אני, זה לא.
זאת אומרת, הרגשת שם שאם תצייר או תיצור, זה לא שייך.
לא הייתה שום אפשרות. גם בישיבה התיכונית כבר היה בעצם איסור. אגב, כשהגעתי לבצלאל, הייתי מאוד מאוד בפיגור, שגם לא הדבקתי אותו עד היום, ביכולות הטכניות של רישום וציור.
איסור? אתה אמרת איסור?
כן. ההורים שלי ניגשו לראש הישיבה ואמרו, הילד אוהב לצייר. הייתי אז בחוג במוזיאון ישראל, והוא אמר, לא. אין דבר כזה. ואני הייתי בעניין של ישיבה, אני מאוד התלהבתי מהלימודים הישיבתיים, כאמור, זה הפלסטלינה שלי, זה אני עובד.
אם אנחנו רגע עוצרים עכשיו כאנשים בוגרים, אנחנו כבר הורים, ואתה חושב על עצמך, לו היית מורה, ורוצה להנחיל באמת לדור צעיר את האוצר של התורה. מאיזה טעם לא לצייר?
זה נתפס, במחוזות האלה זה נתפס כדבר שאיננו עולה בקנה אחד עם הלימודים הישיבתיים, כפי שאנחנו נדרשים
לעשות. בגלל שיש בו חופש, בגלל שיש בו פראות.
כן, בגלל שאתה אומר מוזיאון ישראל, אתה מדבר, גם כשהלכתי לבצלאל, אז תמיד השאלה, הייתי אז, היום כבר יש יותר, הייתי אז עם כיפה קטנה ושיער מאוד ארוך, תמיד שאלו אותי החברים, מה עם הרישומי עירום? כאילו זה כל מה שעושים בבצלאל, זה בסדר. אבל...
היו מנגנים? היה נהוג לנגן?
בישיבה תיכונית היה קצת, והיה בחור אחד שניגן צ'לו, ואיכשהו הצליח לסדר לעצמו ללכת
לחוץ שלו. צ'לו, לא באתי ליהנות, זה לא גיטרה. אבל לא היה כאילו נגינת גיטרה של התקופה.
לא, זה היה אחר, זה לא כמו שהיה היום. זה לא כמו היום, היום זה יותר.
מעניין גם, הרי יש רב קוק על הציור והפיסול, שהוא כן רואה את האומנויות כחלק מהתורה, אבל אתה אומר, אפילו אתה, שאתה צעיר ממני מאוד, חיית עדיין בתקופה שלא היה שילוב טבעי.
זה היה או-או.
אז we've come a long way.
גם a very long way, אני מודה בהפוך על הפוך, שאני לא יודע איך הייתי מתמודד עם זה, אם הישיבה הייתה מחבקת את האומנות, כמו שיש שם מגמות אומנות גם בישיבות תיכוניות, בשבילי זה היה הכלי לחתור תחת העניין הישיבתי. הייתי עושה את זה קצת בסתר, קצת בחופשים, ובכלל, גם העובדה שהיום אני משתמש בכלי החזותי הזה, כדי לאתגר ולשאול שאלות אודות העולם ההלכתי, היום כשאני רואה יצירה חזותית אמונית נקרא לזה, אני אומר, אני לא יודע אם הייתי מגיע לזה, למקומות האלה בכלל, כי זה פחות מעניין אותי, מעניין אותי לאתגר.
אני מרגישה שאתה עושה מדרשים, שאתה פותח כמו שחזל פתחו, לא כדי לאייר, אילו שאתה אומר יצירה אמנותית אמונית, זה בדרך כלל איורים של הדבר, אלא אתה פותח אותו ומפוצץ אותו, דורש אותו. רציתי לשאול, אז איך מהישיבה הזאת הגעת לבצלאל, הלכת לצבא הרגיל לבדך?
כן, הלכתי לצבא, פרשתי מההסדר אחרי שנה אחת, התגייסתי ל-8200, הייתי בחרמון, ואחר כך בעד 15, בבית ספר למודיעין, ותוך כדי היה לי ברור שזה מה שאני רוצה לעשות. כאמור, אני כבר מגיל מאוד צעיר יודע שהסיפור הזה של העיצוב, שמחבר בין האהבה שלי לציור לבין האפשרות להעביר מסר, זה משהו שאני רוצה לעשות. אז נרשמתי בנאיביות רק לבצלאל, אפילו היה לי פלן בי שלי, היה ללכת לאוניברסיטה ללמוד בלשנות, משהו בסגנון הזה, וקיבלו אותי ללימודים, ובאמת שמה הרגשתי מה זה החופש, לכאורה לפחות, החופש המוחלט ליצור.
עכשיו היית מהצד השני בודד, כשהיית, האם היית דתי, היו מעטים או שזה כבר היה נהוג?
אני אגיד שהמקום שהכי הרגשתי בנוח בו דווקא היה באמצע, היה בצבא. שם היה גם וגם וגם וגם. זאת הייתה בשבילי, זה היה בשבילי המפגש עם ישראל המגוונת, שכאמור, בגלל, בזכות החוויה שלי בערד, כבר הכרתי את מה שאולי לא הייתי מכיר אם הייתי גר בירושלים, הרגשתי בנוח בשפה הזאת. גם חבר'ה קצת דתיים, גם מאוד לא דתיים. בצלאל זה שדה אחר, הוא יותר הומוגני. ממה שפגשתי למשל בצבא, הומוגני לכיוון הפוך לגמרי, לא הרגשתי בו בבית מבחינה אידיאולוגית עד הסוף, אבל זה מקום שאני מאוד, אחרי הישיבה, הרגשתי, לא נעים לי להגיד, אבל הרגשתי שזה בקטנה, הרגשתי שכששואלים אותי, החבר'ה עושים לילות לבנים והגשות, וזה אני אמר להם, חבר'ה, למדתם פעם 4 שנים בישיבה, שאתה מ-6 בבוקר עד 12 בלילה יושב וצריך ללמוד דף גמרא, לא בהתנסות, אבל הייתי אומר את זה לעצמי, במובן של זה, על זה כולם מדברים, בסדר, אז יש הגשה, ואני גם כזה, אני, בבחינת אפשר להוציא את הבחור מהישיבה, ואפשר להוציא את הישיבה מהבחור, אני גם הייתי תמיד זה שמגיש בזמן, ומגיש לפני, ולמורים כבר היה נמאס לראות את העבודה שלי, כי אני מביא אותה כל פעם בהתקדמויות, ואנשים אחרים היו סטלנים,
ומגיעים ברגע בערב
האחרון, זה וואו, זה נראה מה זה פרש, כי זה עכשיו הגיע פעם ראשונה, זה מעצבן אותי, אבל עדיין לא הייתי מצליח שלא לעשות את זה, אבל כן.
להתחשק לך להיות חילוני?
אף פעם. אף פעם לא. המילה חילוני היא לא מילה שאני משתמש בה, וגם אני ודאי לא קורא לעצמי דתי, מן הסתם מבחינה פרקטית, אני הרבה הרבה יותר קרוב לחילוני מאשר לדתי, אבל המילה חילוני לא מתיישבת לי, היא לא מתארת את מי שאני. בירושלים מאוד קל להגיד שאנחנו על הרצף הדתי, וזה באמת...
אז פשוט הרגשת יהודי בבצלאל? מה הרגשת ששונה?
בבצלאל הייתי הווירדו עם השיער הארוך והכיפה, ובסדר, אז יש פה אחד כזה גם, אבל כן, חילוני זה לא, אף פעם לא הייתה לי רצון, מעולם לא אכלתי משהו שהוא לא כשר במובהק, כי זאת לא התרבות שלי לאכול את זה. אף פעם לא רציתי, לא היה לי, אין לי את היצר הזה של...
לנפץ בשבת.
כן, זהו.
לתפור
יש
בשבת.
יום אחד בשנה שאני דתלש להכיס, וזה תשעה באב, אבל זה לפודקאסט אחר אולי.
כן, שאתה כופר וחורבן.
אני כופר בקיומו של היום הזה.
אז פה באלמה אנחנו מציינים את תשעה באב כיום הגירושין, כחורבן של משפחות, ויש לזה הרבה...
זה יום שגם החלטתי שאני לא מחפש לו משמעות מחודשת, אני מתעלם ממנו. פשוט,
כן.
אבל זה מיוצא מן הכלל שמיד על הכלל, כי לכל השאר אני סופר סופר מחובר.
אזרח טוב.
למשל, אני לא מסתפר, אני משתדל לא להסתפר בספירת העומר, סתם, כי זה הלוח שנה שלי. עכשיו, זה מצחיק, אני נכנס לאוטו בשבת, אני עושה כל מיני דברים שנחשבים הרבה יותר הלכתית, אני מבין שהם יותר בעייתיים, אבל אני לא אלך לספר בספירת העומר, אני אחכה עד שבועות, אחרי זה אני אסתפר.
בעיניים התל אביביות שלי, שלא סופרות איסורים, כי אני פשוט לא מעודכנת עליהם, אלא סופרות מה אתה כן עושה, אז אני שומעת שאתה חי באופן מאוד משמעותי בתוך לוח השנה העברי, ושהשפה הזאת היא שפתך גם כחומר קטלוג ליצירה, ושאין לך תשוקה לצאת ממנה בכלל, ובחינוך הילדים, מה אתה מרגיש שכאילו המתנה הגדולה שנראה לך ולבת זוגך, אשתך, חשוב להעביר לילדים, והאם זה דרך אגב עובר?
טוב, זו השאלה, זה בתלמודית, רות, את יודעת, זה הטיובתא. זה החלק בסוגיה שאתה מגיע ואומר, תקלת אותי. עכשיו, התקלת אותי על זה, עשיתי איתו דרך ארוכה במהלך השנים. אני מודה שכשהבנות נולדו, והגדולה היום בצבא, והצעירה מסיימת, הצעירה בחטיבת ביניים, זה העסיק אותי מאוד. מצאנו את הפתרון הירושלמי של בית ספר משלב, חילוני דתי, שאני אומר, זה בית ספר של חילונים ודתיים, שהחילונים לא חילונים והדתיים לא דתיים.
כן.
זה מצוין. וזה משלים בעצם את מה שהן רואות בבית.
בית ספר הרצף, באמת.
נכון. והם בית ספר קשת בירושלים, והם בעצם זה משלים בדיוק את מה שהן עושות בבית. כלומר, הן רואות אותי מקדש, לאחרונה בת הצעירה החליטה שאנחנו גם עושים הבדלה. אז אנחנו עושים גם הבדלה לאחרונה. הן יודעות שאני כל הזמן מחובר לזה, הן בוחרות בחירות אולי קצת אחרות בפרקטיקה, אם זה למשל להדליק אש בשבת, משהו, אפרופו מלאכות שבת, משהו שאני גם נמנע מלעשות, אני גם לא כותב בשבת למשל. לא יודע. החלטתי שאני לא מרים את בשבת, יודעת שאבא לא כותב בשבת, אז אם צריך לחתום על משהו זה, זה לא אליי.
גם המחשב לא...
המחשב כן, לצערי.
היא כותב בעת, לא, מעניין, זאת הבחנה מעניינת.
זה משהו כזה כמאי של הכותב שתי אותיות, אפרופו הטקסט שלי. אני לא אשב ואכתוב שתי אותיות בשבת. בחג למשל אני כן, אבל בשבת לא.
מעניין.
דברים באמת...
אני קצת מקנה על החיים התודעתיים האלה. כלומר, זה כמו להיות בכל הזמן ב...
מיינדפולנס.
מיינדפולנס.
כן, זה מיינדפולנס הלכתי.
זה כאילו מיינדפולנס הלכתי שיוצר מיינדפולנס קיומי, כי אתה כל הזמן אני יודע, אני כן כותב או לא כותב, אני נכון.
אני כל הזמן ככה, עד כדי כך, זה מגיע למצבים מאוד משמעותיים. למשל, כל פעמים שאני בהרצאות, במפגשים, בשיחות עם אנשים, אני מספר על המורכביות האלה, ובסוף, הרבה פעמים ניגש אליי מישהו או מישהי, תחת על אדם מבוגר, ואומר, מאוד נהניתי, היה מאוד מעניין, היצירה והעבודה, יש לי רק שאלה אחת. אז אתה דתי? אז אני כאילו תופס את הראש ואומר, אז רגע, אז בשביל מה?
הוא שואל, אתה איתנו, אתה משלנו?
אז אני עונה תשובה מתחכמת, אבל שאני קשורה לדברים שאנחנו אומרים עכשיו, והיא אומרת, אני לא יודע להגיד לך או לך אם אני דתי או לא, אני יודע להגיד שכל פעם שאני רואה את השמש שוקעת, אני מציין לעצמי, וואלה, לא התפללתי מנחה. עכשיו, איזה מין ציון זה? זה לא ציון של הלקאה עצמית שאומר, שיט, לא התפללתי מנחה, כמו שאולי כשהייתי בן 12, וואי, איך שכחתי להתפלל מנחה, אבוי לי. אבל זה גם לא אני פטור מזה, איזה כיף שאני משוחרר מזה ולא חייב להתפלל.
וזה גם לא, וואי, איזה שקיעה יפה, כמו שאנחנו היינו רואות.
כמו שאנשים נורמטיביים היו.
כן, כלומר, יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, על הסולובייצ'יק, איש האמונה בודד, שהוא רואה שקיעה, אז הוא רואה מצווה של תפילה, אבל יש פה אובדן של להיות בדברים כשלעצמם, ולראות בשקיעה, שקיעה, ים, וואו. שמיים, צבעים, נכון?
יש לי עבודה כזאת.
אין כבר בעצם פשט.
אין כזה, גם כשאני מגיע לים וזוגתי ואני עושים בשנה האחרונה פרויקט של ללכת את כל חופי הים של ישראל מדרום עד צפון, במקטעים. זה אגב מומלץ מאוד. זה דבר נפלא ביותר לגלות את ה... אנחנו ירושלמים, אז אין לנו ים. אז בשבת בבוקר אנחנו נכנסים לאוטו, מבעירים, עושים המבעיר לאוטו, ועושים את חופי ים, הבנות כבר גדולות, הן ישנות עדיין.
מדהים.
ובאמת, כל פעם שאני מגיע לים, והים נגלה בפני, אני חושב לברכה הנפלאה הזאת של עושה את הים
הגדול.
שכשהיינו ילדים, והיינו בטיול שנתי, אם 30 יום עברו מאז שראינו את הים, הייתי קם באוטובוס של הטיול השנתי ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שעשה את הים הגדול.
אני אומרת את זה כל פעם שאני באה לים.
וזה נפלא. ברוך שעשה. כן, אז עד היום, אני לא חושב שאפילו שרית יודעת את זה, שכשאנחנו כל פעם מגיעים לים, אני חושב על הברכה הזאת.
אני רוצה לשאול על מלך הקטלוג, הקדוש ברוך הוא, אלוהים. כן, איזה מין דמות, בכל זאת אתה אדם כל כך בדימויים, איזה מין דמות יש לך או אין לך או...
התשובה שיש לי, התשובה הרגילה שלי, ואני אולי תכף אשכלל אותה, התשובה הרגילה שלי שזה, לא, שזה כמעט לא מעסיק אותי העניין האמוני. אני מאוד עסוק בסיפור ההלכתי, והאמונה היא טבעית לי, ואני אגיד את הדברים הכי קלישאתיים, אני לא חושב, יש לי קריקטורה, הדבר היחיד שיש לי בסטודיו, שהוא לא של הסטודיו, הוא קריקטורה מהניו יורקר, שבו האלוהים עומד עם המלאכים מענן, ומסתכל למטה ועל כדור הארץ, ואומר, I think I'm starting to prefer the ones that don't believe in me. אוקיי? עכשיו, למה אני אוהב את זה כל כך? כי זה, זה, זה משתמע שיש אלוהים. רק שהוא לא, הוא לא מת על מה שאנחנו המאמינים. אני אומר, אנחנו בכוונה כדי לא זה.
הממסד המייצג אותו. אבל איך הוא נראה ב...
הוא נראה כמו, כמובן, שזה קריקטורה, אז הוא עם הזקן הלבן, הסבא הלבן. יש לי דיבור אינטימי עם אלוהים. הוא לא תחוף מאוד. אני מרגיש שזה שם. הוא לא אלוהים יהודי אורתודוקסי. הוא לא, אני תקוע בדברים שכשהיינו, כשהייתי אורתודוקסי, היינו מזלזלים באמירות של חילונים כאלה שאומרים, מה, אז מה, בשביל מה יש את כל העמים האחרים, מה, אז יש אלה, איך יכול להיות שאלוהים הוא דווקא הדת? והיום, את כל הדברים האלה שפעם היינו, היה נשמע כמו, מה, אבל היום בשבת להדליק אור זה לא מלאכה, אפרופו, כל הזמן אנחנו חוזרים למלאכות, והיום אני אומר, נכון, בדיוק, כל הדבר הזה שהיינו צוחקים עליו, כשהיינו ילדים דתיים, היום אני שם, כן, להדליק את האור בשבת, זה לא אמור להיות מלאכה, זה סבבה. אז על אותו משקל אני אומר על היחס שלי עם אלוהים, אני כנראה לא חושב שיש משהו פרטיקולרי, אבל אני חייב את האלוהים הזה, אולי אני אגיד את זה בצורה אנוכית, אני צריך אלוהים, אני לא יכול להתמודד עם האתגרים שהעולם מזמן מבלי שיהיה לי סאונדבורד כזה, שאני יכול לדבר איתו, ולכן גם התחושה שלי מול סידור התפילה היא תחושה של בית ושל חום מאוד גדול. זכיתי שיש קהילה בירושלים שאני חבר בה, קהילה ציון של רבת תמר אלעד אפלבום, שזה היה מן הרגע שהחלטתי שזה לא יהיה הבית כנסת שאני לא הולך אליו הוא הבית כנסת האורתודוקסי, אלא הבית כנסת שאני כן הולך אליו הוא הבית כנסת שמזמין את כולם כמו שהם. זה התחיל מזה שהבת שלי הקטנה, רציתי ללכת לבית כנסת האורתודוקסי פעם אחת לפני כשהייתה ילדה בת 4, ואמרתי, טוב, אז רק תחליפי בגדים, כי את עם טייץ. וזוגתי הביאה לי כזה מבט, ואמרתי, וואלה, צודק, מה זה להגיד לה, מה פתאום? בואי, כמו שאת, נכנסים לאוטו ונוסעים לציון.
כמו שאני, אני רוצה לצאת לקבל את שבת המלכה. שיר מאוד יפה. תודה, זו תשובה מרגשת. שאלה הבאה, קשורה לשבת, איך אתה נח?
אני אגיד איך אני נרגע, נח, אני לא כל כך, אני קם בארבע וחצי כל בוקר. אני הגעתי לפה לתל אביב היום, אנחנו עכשיו בשעת צהריים, אני פה משש בבוקר כבר בים.
מה אתה אומר?
אני, השעות האלה זה השעות הכי, הם השעות של ה... לפני שכולם מתעוררים, ואני לא ישן המון, ואני גם לא כל כך מרגיש הרבה צורך במנוחה, אבל יש דרך אחת בשנים האחרות שאני נרגע, וזה אני רואה, שם ביוטיוב המראות ונחיתות של מטוסים מכל העולם.
באמת?
ועוקב אחרי המראות ונחיתות. למה אני עושה את זה?
למה?
כי אני רוצה לדעת שיש טיסה עכשיו מיוסטון לקרקס, שלא קשורה לשום דבר שאני עושה, והיא טיסה מלאה. ויש בה 200 אנשים שלא קשורים לא ליהדות, לא לשקיעה, לא לחשבונית שעכשיו אני צריך להוציא ללקוח שלי, לא למה שמחכה לי בעבודה. יש. כל מיני דברים קורים עכשיו. אני רואה, יש לי מעקב כזה, יש פלייט רידר 24 מומלץ, זה הפיסים הכי גדול שיש. אתה רואה עשרות, אתה רואה, יש בערך 10,000 טיסות ביום בשמיים. ואתה רואה שכל העולם זז, וזה לא רק אתה, זה לא מעניין אף אחד עכשיו מה דוב אברמסון חושב על השבת או על המלאכות. יש עכשיו טיסה מלאה משנחאי לניו זילנד. מגניב, לגמרי, בטירוף כאילו מגניב.
דוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, קצת נבואית, אבל תשובה אישית ולא ממלכתית, איך נראה לך שנצא מהמשבר הגדול שהמדינה מצויה בה עכשיו, המחאות הנגד?
אני מרגיש בנוח לדבר על זה איתך רות, כי אני חושב שגם בזכות החוויה שהייתה לי איתך, והכירותי גם את הפעילות הציבורית שלך, אני מאוד מאמין בלהחזיק את שני הצדדים. ברור שיש לי נטייה מסוימת בסיפור הזה, והיא קרובה לאנשי המחאה, והיא שם, והייתי, השתתפתי, אולי לא מספיק, אבל בירושלים, ברגעים קריטיים. ואני גם אוהב להגיד כהקדמה וגם קצת כדיסקליימר, שאני מרגיש שזה לא תחום, יש לי כל כך, אני מרגיש שיש לי נושאים שיש לי משהו אולי מעניין להגיד עליהם, ואני חושב שבנושא הזה אין לי משהו יוצא דופן או מיוחד להגיד, ואני משאיר את המקום לאחרים, ולכן גם לא תראי ברשתות החברתיות, אני לא מגיש לדברים, לא, בכלל לא מדבר על הדברים האלה. אני חושב שיש אזורים, הסיפור הזה של החזותי והיהודי, הוא נישה, ושם אני חושב, אפילו ברמה כמעט שלך עכשיו באתי לעולם, אולי בשביל זה אני פה. אבל אני לא רוצה להתחמק לגמרי. אני באמת שם בבית הנשיא. אני באמת שם בדבר הזה שמה שמייאש אותי באמת הוא שלא נצליח למצוא שפה משותפת. לא צד אחד מייאש אותי ולא הצד השני מייאש אותי, והפיד שלי, אני לא היחיד ואני לא מיוחד, אבל הפיד שלי, אתם יכולים לתאר מהשיחה הזאת, היא שני קצוות. אני רואה את החבר'ה של בצלאל, ואני רואה את החבר'ה שגדלתי איתם, וזה שתי שפות שונות, וזה מלחיץ ומדאיג ומעציב וקשה. ואני אגיד שזה יותר קשה לי ממה שאחד הצדדים אומר.
כן, תודה. אני מרגישה שזה באמת אתה, ושהתום לב הזה של האמונה שאפשר, ואתה בעצם חי בחייך הפרטיים, איזה שותפות של הצדדים, אני קצת מאבדת את, אני מאבדת את התקווה הזאת, ובתקופה קשה. אז אני רוצה לומר לך תודה רבה, כאזרחית, על היופי, וכחברה בהתחדשות היהודית, על היופי והסדר והנעימות לעין, האפשרות הזאת שאתה יצרת לתחום שהיה פעם, האמת בינינו, די מכוער, אפילו מכוער אידיאולוגית. טקסטים מצולמים בצורה לא ישרה, שהבאת לאיזה מין שקט בעיניים שהפך להיות גם תוכן, אז תודה. תודה לכם שהזנתם לנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד. על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. הקליטה אותנו וערכה את הכל ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר, ביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחים והאורחות הבאים שלנו. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים.